שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת סבתא של אחד הלומדים, רבקה בת וידה אסתר, עליה שלום, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתה, וגם לעילוי נשמת הוריו של אחד הלומדים, האבא יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה, והאימא מרים בת רב שלום הכהן ובכורה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה
19 דקות.
היום הנושא של רוב השיעור זה ההפיכה של שור טעם לשור מועד ולהפך, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה איך באמת שור טעם נהיה מועד ולהפך, בחלק השני נשאל שאלה מאוד עקרונית על תהליך ההדאה של השור, בחלק השלישי נראה נושא אגבי, וזה מישהו שמשסה כלב במישהו אחר. אז החלק הראשון, איך שור טעם הופך להיות שור מועד, ולגבי זה נראה את המשנה, ואז את הגמרא נחלק לשלושה סעיפים. המשנה אומרת מה הוא צריך לעשות בשביל להפוך למועד, ומה הוא אחרי זה צריך לעשות בשביל לחזור ולהיות שור טעם. אז בשביל להפוך למועד, כולם יודעים שהוא צריך לנגוח שלוש פעמים, אבל השאלה היא בכמה זמן. אז רבי יהודה אומר, זה צריך להיות בשלושה ימים נפרדים, רק זה מראה שיש לו באמת אופי של שור נגחן. לעומת זאת רבי מאיר אומר, אפשר גם שלושה באותו יום. זה לגבי איך הוא נהיה מועד, ואיך הוא חוזר להיות טעם. אז שוב מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, רבי יהודה אומר שהוא צריך שיהיה לו שלוש הזדמנויות בשלושה ימים לנגוח, ובכל זאת הוא לא נוגח. כלומר, הוא רואה איזה שור שעובר קרוב מדי, ובכל זאת הוא לא נוגח. לעומת זאת רבי מאיר אומר, צריך שהתינוקות, כלומר, הילדים יציקו לו, ובכל זאת הוא לא ייגח, או את הילדים, או שור אחר, אז הוא יחזור להיות טעם. אלה הדעות, כרגע לא צריך לזכור, נחזור עליהם שוב תוך כדי השיעור, ואת הגמרא נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את טעם המחלוקת לגבי איך הוא נהיה מועד, בסעיף השני בגמרא יש מאמר מוסגר, ובסעיף השלישי נראה כמי ההלכה לגבי שני החלקים, כלומר, איך הוא נהיה מועד ואיך הוא חוזר להיות טעם. אז הסעיף הראשון, כאמור, לגבי איך הוא נהיה מועד, נזכיר שוב את הדעות, רבי יהודה אומר שלוש נגיחות בשלושה ימים נפרדים, רבי מאיר אומר אפשר גם באותו יום, ועכשיו הגמרא רוצה להסביר מה הטעם או מה המקורות לשתי הדעות. אז הדעה של רבי יהודה שצריך נגיחה כל יום למשך שלושה ימים, זה פשוט פשט הפסוק, כתוב בשמות כף א' פסוק כף ת', או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור. ורבי יהודה מבין שכאן הכוונה לשלוש נגיחות בשלושה ימים. איך? אז הבאי אומר שהיה אפשר להיות כתוב תמול שלשום בלי המם בהתחלה, ואז יום אחד, מתמול עם המם זה יומיים, ושלשום מוסיף עוד יום, סך הכל שלושה ימים זה הבאי. רבה קצת אחרת לא דורשת תמול ומתמול, אלא פשוט מתמול זה יום אחד, שלשום זה עוד יום, ולא ישמרנו בעליו זה עוד יום, מכאן ששלושה ימים, עד כאן דעת רבי יהודה שצריך שלוש נגיחות במהלך שלושה ימים. רבי מאיר לעומת זאת אומר שאפשר בשלושה ימים, אבל גם אפשר את שלוש הנגיחות ביום אחד, ומה המקור שלו? הוא אומר, זה פשוט כל שכן, כלומר, אם בשלושה ימים זה מראה שיש לו אופי של נגחן, אז ודאי שאם הכל היה ביום אחד, זה אפילו עוד יותר מראה. זה רבי מאיר, לעומת זאת רבי יהודה אומר, להפך, אם זה ביום אחד, יכול להיות שסתם באותו יום לא היה לו מצב רוח, דווקא אם זה בשלושה ימים, זה מראה על איזושהי קביעות, והוא מוכיח את זה מזווה, שבשביל שאישה תהפוך לזווה גדולה, היא צריכה לראות זיווה במשך שלושה ימים, לא מספיק שלוש ראיות ביום אחד, כי רק שלושה ימים, מגדיר שזה כרגע המעמד שלה, ולא סתם זה משהו חולף, זה רבי יהודה. לעומת זאת רבי מאיר אומר, אל תוכיח לי מזווה, מזווה זה לימוד מיוחד שהיא צריכה דווקא שלושה ימים ולא ביום אחד, שור לעומת זאת יכול גם ביום אחד. אז עד כאן הסעיף הראשון, המקורות למחלוקת, שוב שנזכור, רבי יהודה פשוט לומד את זה מפשט הפסוק שצריך שלושה ימים, רבי מאיר אומר, נכון, זה פשט הפסוק, אבל משם נלמד בכל שכן שגם אפשר ביום אחד, לעומת זאת רבי יהודה אומר, זה לא כל שכן, זה דווקא שלושה ימים כמו גם בזווה, רבי מאיר אומר, אל תוכיח מזווה, שם זה גזרת הכתוב, ועד כאן הסעיף הראשון. עכשיו, הסעיף השני, זה בערך בשורה הרביעית בעמוד א', זה סוג של מאמר מוסגר לגבי הזה והזווה, אז בשביל שלא נתבלבל, בואו נחכה עם זה רגע ונקפוץ קודם לסעיף השלישי לגבי כמי ההלכה, ואז נחזור לזה וזווה. אז הסעיף השלישי זה בשליש העליון, וזה כאמור כמי ההלכה. אז בשביל להכריע את ההלכה בין רבי יהודה לרבי מאיר, הגמרא מביאה עוד ברייתא, ששם יש עוד שתי דעות של תנאים, וזה רבי יוסי ורבי שמעון, שמה שמשותף לשניהם זה שכל אחד מהם פוסק כמו אחת הדעות בכל תחום. כלומר, לגבי איך הוא נהיה מועד, שכאמור רבי יהודה אמר שלוש נגיחות בשלושה ימים, ורבי מאיר אמר גם ביום אחד, אז בזה רבי יוסי כרבי יהודה, ורבי שמעון כרבי מאיר, ולגבי איך הוא חוזר להיות טעם, שרבי יהודה אמר שהוא לא נוגח שלושה ימים, ורבי מאיר אמר שהתינוקות יציקו לו והוא לא ייגח, כאן זה מתהפך, שדווקא רבי שמעון כרבי יהודה, ורבי יוסי כרבי מאיר. עכשיו, כמי נפסו, כרבי שמעון כרבי יוסי, אומר רב נחמן כרבי יוסי, כי רבי יוסי מוכר כמי שנימוקו עמו, הוא מסביר את דברה, מוכיח אותם, ולכן פוסקים כמותו, כך שלסיכום, איך הוא נהיה טעם? זה בשלוש נגיחות בשלושה ימים, כמו רבי יהודה, ואיך הוא חוזר לתמות? זה שהתינוקות יציקו לו והוא לא ייגח, כמו רבי מאיר, ועד כאן הסעיף השלישי, וזה הביא אותנו לשליש התחתון של עמוד א', אבל עכשיו צריך לחזור אחורה למאמר מוסגר של הסעיף השני, אז בשביל זה אנחנו חוזרים חזרה למעלה, בערך לשורה הרביעית בעמוד א', אני אומר בערך כי קשה להגדיר פה בדיוק איפה מתחיל כאן המאמר המוסגר, כי זה חלק מהדיון הקודם, בכל אופן בואו נראה את זה. אז אמרנו מקודם בסעיף הראשון, שבשביל שאישה תהפוך להיות זווה, היא צריכה לראות למשך שלושה ימים, ורבי מאיר אמר, אל תלמד משם, שם יש מיעוט מהפסוק. עכשיו, בואו נראה על מה הם דיברו. אז אנחנו נדבר גם על זווה וגם על זב. בשניהם יש כמה דרגות, אנחנו מדברים כרגע על הדרגה הכי חמורה, שזה אומר שבשביל להיטהר הם צריכים שיעברו להם שבעה נקיים, ואז ביום השמיני מביאים קורבן. איך הם נכנסים לאותה דרגה חמורה? אז בשביל זה שניהם צריכים לראות זווה עם המספר 3. השאלה היא, מה זה המספר 3? אז בזווה, כמו שאמרנו כבר, הכוונה היא לשלושה ימים. לעומת זאת בזב אנחנו מחמירים יותר, ושם יש שתי אפשרויות. או שלושה ימים, כמו בזווה, או שלוש ראיות. מה הכוונה? בואו נסביר. אז בזווה זה שלושה ימים, הכוונה היא שהיא צריכה לראות למשך שלושה ימים. זה יכול להיות או ראייה אחת ארוכה רצופה למשך שלושה ימים, או שזה יכול להיות ראיות נפרדות, כל יום ראייה אחת למשך שלושה ימים, אבל אם היא תראה שלוש ראיות ביומיים או ביום אחד, היא לא תתאמה, כי מה שקובע אצלה זה שלושה ימים. לעומת זאת, בשביל להיות זב, אז כאן יש כאמור שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כמו הזווה, שלושה ימים. אפשרות שנייה זה פשוט שלוש ראיות. כלומר, שלוש ראיות ביום אחד, ביומיים, או כמובן בשלושה, זה גם יהפוך אותו לזב חמור, שצריך שבעה נקיים וקורבן. אלה הדעות, שוב שנזכור, בזווה שלושה ימים, בזב או שלושה ימים ועוד. או שלוש ראיות. ועכשיו, בוא נראה איך הגענו לזה. אז כשמסתכלים בפסוקים, זה נראה שלכל אחד מהם יש רק דין אחד. כלומר, לזווה יש את הדין של שלושה ימים, כמו שאמרנו, זה לומדים מויקרא ט"ו, פסוק כ"ה, ואישה כי עזוב זוב דמה ימים רבים, ודורשים שימים רבים הכוונה היא שלושה, ולעומת זאת באיש, בפשט הפסוקים אין את הדין של שלושה ימים, אלא רק את הדין של שלוש ראיות. את זה לומדים מפסוק ג' באותו פרק, וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשורו את זובו, החתים בשורו מזובו, מזה שכתוב שלוש פעמים את המילה זובו, לומדים שצריך שלוש ראיות. אז שוב בפסוקים, באישה זה שלושה ימים, באיש זה שלוש ראיות. אז איך בכל זאת הגענו לזה שבאיש זה או שלושה ימים או שלוש ראיות? אז זה לומדים פשוט מאחד לשני. איך לומדים מאחד לשני? זה כי מצד אחד יש הקש בין הזב לזווה, כי כתוב והזב את זובו לזכר ולנקבה, לומדים הקש בין זכר לנקבה. מצד שני יש גם מיעוט שאומר לנו לא ללמוד מאחד לשני, וזה כי כתוב באותו פסוק ג' שקראנו מקודם, וזאת תהיה תומתו, וזאת בא למעט. אז יש לנו מצד אחד הקש שאפשר ללמוד מאחד לשני, מצד שני מיעוט שאי אפשר ללמוד מאחד לשני, ולכן אנחנו עושים פשרה. אנחנו נלמד מאחד לשני, אבל רק בכיוון אחד. כלומר, נלמד מהזווה לזב, שגם הוא יכול להתאמע כמו הזווה בשלושה ימים, אבל לא נלמד מהזב לזווה, ולכן היא יכולה רק בשלושה ימים, ולא בשלוש ראיות, כי כאמור, יש מיעוט. עכשיו, מה ראית? כלומר, למה בחרת ללמוד דווקא בכיוון ההוא מהזווה לזב, ולא מהזב לזווה? אומרת הגמרא, כי המיעוט כתוב הרי בפסוק של הזב, לגבי הראיות. לכן יותר מסתבר למעט את הראיות. כלומר, לומר שהראיות זה דווקא בזב ולא בזווה, אבל השלושה ימים זה גם בזווה וגם בזו. אז בקיצור, בזווה כתוב שלושה ימים, בזו כתוב שלוש ראיות, ואנחנו לומדים מהזווה לזו שגם בזו אפשר שלושה ימים. וכך הגענו למה שאמרנו, שזווה זה דווקא בשלושה ימים, זו זה או שלוש ראיות או שלושה ימים כמו הזווה. ועד כאן המאמר מוסגר, ורק נזכיר למה הבאנו את כל זה, כי רבי יהודה רצה להוכיח מזווה שהנה תורה שהיא צריכה דווקא שלושה ימים ואי אפשר לצמצם את זה ליום אחד, ולכן גם בשור מועד הוא אומר אותו דבר שצריך שלושה ימים. לעומת זאת אמר לו רבי מאיר, אתה לא יכול ללמוד משם, שם יש מיעוט מיוחד מהמילה וזאת שזה דווקא שלושה ימים ולא יום אחד כמו הזב, אבל אחרת אולי גם שם היה אפשר יום אחד, ולכן אל תלמד משם. ועד כאן כאמור הסעיף השני, את השלישי כבר ראינו, אז עד כאן החלק הראשון של השיעור, והגענו לשליש התחתון של עמוד א'. החלק השני של השיעור זה בשליש התחתון כאמור, וזו שאלה מאוד עקרונית על ההפיכה של שור תם לשור מועד. כאמור, בשביל שהוא יהפוך למועד, אז לפי ההלכה, כמו רב יהודה, הוא צריך לנגוח 3 פעמים, פעם אחת כל יום, וזה לא מספיק עצם זה שהוא נגח, אלא עדים צריכים לראות שהוא נגח, ולבוא להעיד בפני הבעלים ובפני ביתין על זה שהוא נגח. עכשיו, שואלת הגמרא, היא באה אליהו, האם זה שצריכים להעיד על זה שהוא נגח זה ליהודי תורה או גם ליהודי גברה? כלומר, האם המטרה היא פשוט להראות שהשור הזה נוגח שוב ושוב ויש לו אופי נגחן ולכן הוא יהיה שור מועד, או שיש כאן מטרה נוספת וזה ליהודי גברה? כלומר, להזהיר את הבעלים 3 פעמים לשמור על השור שלו, כי זה לא מספיק לדעת שהשור נגחן, אלא גם צריך שהבעלים ייקח אחריות על זה, וכשאומרים למישהו פעם אחת משהו, אז הוא אומר, בסדר, אני אשתדל. פעם שנייה הוא אומר, טוב, אני אשתדל. פעם שלישית הוא כבר לוקח את זה ברצינות, וגם זו אחת מהמטרות של אותם עדים שבאים לומר שהשור נגח. עכשיו, מה נפקמינה? בסוף זה פשוט להגיד 3 פעמים שהוא נגח. אז אומרת הגמרא, נפקמינה זה מה קורה אם באמת יש עדים שראו שהוא נגח ביום ראשון, שני, שלישי, אבל הם לא באו כל פעם להעיד שהוא נגח, אלא רק אחרי הפעם השלישית הם באו והעידו על כל 3 הפעמים. האם זה תופס או לא? אז אם המטרה היא רק ליהודי תורה להעיד שהשור הזה הוא שור נגחן, אז זה מספיק, כי הנה רואים שהוא נגח 3 פעמים ב3 ימים, אבל אם המטרה היא גם לחנך את הבעלים שישמור עליו, אז זה לא מספיק, כי בשביל שיהיה את האפקט הזה של להזכיר לו שוב ושוב ושוב, אז זה לא יכול להיות צמוד, אלא זה צריך להיות ב3 ימים נפרדים, רק אז יש את האפקט של החינוך. זו הנפקמינה, ועכשיו לשלב הראיות, כשהפעם בעצם יש רק ראיה אחת, וזה לטובת הדעה הראשונה, שזה רק ליהודי תורה ולא ליהודי גברה, ולכן אין בעיה להעיד על 3 הנגיחות ביום אחד, לא צריך ב3 ימים נפרדים. מה ראיה? אז הגמרא מביאה כאן ברייתא די ארוכה, שמדברת על 3 זוגות של עדים, שכל זוג בא להעיד על נגיחה אחת, ומבחינתנו מה שחשוב בברייתא, זה העובדה שאפשר להזים אותם, ואז יהיה להם את הדין של עדים זוממים, שזה ועשיתם לו כאשר זמם, כלומר הם יצטרכו לשלם. עכשיו, כמה יצטרכו לשלם? אז אם זה היה רק זוג אחד של עדים שהעידו ששור נגח והזימו את העדים, אז יצטרכו לשלם חצי נזק, כי זה מה שהם זממו לגרום לבעל השור לשלם. כאן לעומת זאת שמדובר ב3 זוגות שביחד בעצם היו גורמים לשור הזה להיות מועד ולשלם לא רק חצי נזק, אלא נזק שלם, אז הם יצטרכו לשלם נזק שלם. כלומר, לפי חלק מהמפרשים, הכוונה היא שאם השור הזה ייגח שוב בעתיד, ונגיד הנזק היה 1,000 שקל, אז בעלים ישלם חצי נזק, והעדים הזוממים יצטרכו לשלם עוד חצי, כלומר, מה שהבעלים היה משלם לו באמת זה היה שור מועד. עכשיו, בשביל שזה באמת יקרה, שיזימו אותם והם יצטרכו לשלם נזק שלם, יש איזה 2 תנאים. תנאי אחד שכתוב בברייתא זה שיזימו את כל 3 הזוגות, לא מספיק להזים רק זוג אחד או 2, אלא את כל 3, כי מבחינת להפוך אותו לשור מועד, זו בעצם עדות אחת, כי רק ביחד עם 3 הוא יהפוך להיות מועד. תנאי שני, שזה לא מפורש בברייתא, אבל זה די ברור, זה שהם יבואו להעיד בבת אחת. כי אם כל זוג יבוא בנפרד, אז לא נוכל לטעון כלפיהם, אתם רציתם להזים אותו שישלם נזק שלם. כי כל זוג עדים יאמר, מה פתאום? אנחנו היינו רק על נגיחה אחת. כלומר, זמנו לגרום לו לשלם רק חצי נזק על נגיחה. לא נזק שלם, לא התכוונו לגרום לו להיות מועד. רק אם 3 יבואו בבת אחת, אז זה ברור שיש כאן איזו קנוניה משותפת שלהם, שביחד הם יעידו על 3 נגיחות נפרדות. אז באמת ברור שהם כולם ביחד התכוונו לגרום לו להיות מועד, ולכן יצטרכו לשלם נזק שלם, כי זה מה שהם זממו לעשות. עד כאן מה שעולה מהברייתא. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו, האם זה ליהודי תורה או ליהודי גברה? זה קשור כי מה אנחנו בעצם רואים כאן? שיש מקרה שהם באים בבת אחת. עכשיו, הרי אמרנו שאם זה ליהודי תורה, אז באמת אפשר לבוא בבת אחת, כי זה פשוט להעיד שהשור נגח 3 פעמים. אבל אם זה ליהודי גברה, כלומר גם לחנך את הבעלים, אז הם לא יכולים לבוא בבת אחת, כי זה לא יחנך את הבעלים. ממילא מעצם זה שמאותה ברייתא עולה, שאפשר להזים את 3 זוגות העדים, כלומר, ודאי שהם באו בבת אחת, מכאן שזה לא ליהודי גברה, כי אם זה ליהודי גברה, הם לא יכולים לבוא בבת אחת, הם צריכים לבוא ב3 ימים נפרדים, וזאת הראיה נגד ליהודי גברה. עד כאן הראיה. עכשיו, בסוגריים של רב כהנה, האמת היא שגם אם זה ליהודי תורה ושהם יכולים לבוא כולם ביום אחד, עדיין קצת קשה. איך אתה יודע מזה שהם כולם באו ביום אחד, שהם התכוונו לעשות פה איזה קנוניה משותפת? הרי כל אחד יטען, אני לא מכיר את האחרים, באתי בפני עצמי להעיד על נגיחה אחת. איך אתה יודע שיש פה איזה קנוניה משותפת? ולזה הגמרא עונה 3 תשובות. תשובה אחת זה שהדיינים רואים שהם רומזים רמיזות אחד לשני, מכאן שיש כאן איזה קנוניה. תשובה שנייה, אומר רב אשי, עצם זה שהם באו רצופים, כלומר, בבת אחת ממש לביתי לו ממש אחד אחרי השני, זה מראה שיש כאן משהו מתוכנן ביחד. תשובה שלישית אומר אבינה, גם אם לא ראינו שהם רובזים אחד השני, וגם אם הם לא באו ממש ביחד, אלא כל אחד בשעה אחרת, עדיין, אם אנחנו נראה שבהתחלה, כל זוג לא אמר בדיוק איזה שור נגח, אלא רק אמר, ראיתי את אחד השברים של ראובן נוגח, ורק אחרי שלוש העדויות, אז כל אחד בעצם נזכר ואמר, זה השור הזה, אז כבר מזה אתה יכול לראות שיש כאן קנוניה, כי הרי כשמעידים בהתחלה שהם לא יודעים איזה שור ספציפי זה, אלא רק ראו שאחד מהשברים נגח, אז כבר מאז ברור שמטרה שלהם זה לעשות אותו שור מועד. למה? כי הרי שור תם משלם מגופו, מהגוף של השור הנוגח, והרי אם לא יודעים מי השור הנוגח, אז שור תם לא יכול לשלם שקל, כי אנחנו לא יודעים מי השור הנוגח, ומזה שהם בכל זאת באו להעיד, אז ודאי שהמטרה שלהם זה לא רק לחייב אותו כשור תם, אלא להפוך אותו לשור מועד, כי שור מועד הרי משלם לא מגופו, אלא מעלייה, ואז פחות משנה איזה שור זה. אמנם, כמובן, בסוף הם כן צריכים להעיד על שור ספציפי, ובסוף הם באמת עשו את זה, אבל לפחות אנחנו רואים שמבחינת המטרה שלהם בהתחלה, המטרה לא הייתה רק להעיד על זה שהוא שור תם שנגח, אלא להפוך אותו למועד, וכך גם כן אפשר לראות שמסו ביניהם איזה קנוניה. אז עד כאן שלושה הסברים איך נדע שמסו קנוניה ביניהם, ובפשט של הגמרא זה נשמע שגמרא מביאה את זה בשביל להסביר שאפילו שהם באו ביום אחד, עדיין צריך את שלוש האפשרויות האלו בשביל להראות שמסו קנוניה, אבל יש מפרשים שבעצם שלוש הדעות האלו גם מצילות את הדעה של יהודי גברא. כלומר, אנחנו הקשנו על יהודי גברא שלדעתו הם צריכים לבוא בשלושה ימים, ואילו כאן בברייתא ברור שהם באו ביום אחד, כי אחרת אי אפשר להזים אותם על נזק שלם, כי מי המחה שמסו קנוניה, אבל עכשיו, לפי שלושת ההסברים שראינו, אז בעצם אולי אפשר גם להבין את זה אם באו בשלושה ימים נפרדים. ובכל זאת, ראינו שהם רומזים אחד לשני, או שהם באו בדיוק בשלושה ימים רצופים, או שהם העידו על האדם ולא על השור. בקיצור, גם זה מראה אולי שמסו קנוניה, ואז בעצם עדיין אפשר להבין, גם לפי הדעה של יהודי גברא, ושהם באו בשלושה ימים נפרדים, ואז בעצם נשארנו בלי תשובה, האם זה ליהודי תורה או ליהודי גברא, ועד כאן החלק השני של השיעור, לגבי ליהודי תורה או גם ליהודי גברא. החלק השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן יש שאלה שלכאורה לא קשורה אלינו, אבל תוך כדי הדיון נביא גם את המשנה שלנו, לכן זה מובא כאן, וזה ששואלת הגמרא, מה הדין של מי שמשסה את כלבו של חברו בחברו אחר? למשל, ראובן שיסה את הכלב של שמעון בלוי. עכשיו, ראובן המשסה הוא ודאי פטור, כי זה גרמה. השאלה היא, מה לגבי שמעון, הבעלים של הכלב? זה הדיון שלנו, ונחלק אותו לשלושה שלבים. שלב ראשון זה סברות לכאן ולכאן, שלב שני זה ראיות שחייב, אבל נדחה אותן, ושלב שלישי זה הגבלה של רבה. אז השלב ראשון, מה הסברות? אומרת הגמרא, מצד אחד הרי זה לא אשמת בעל הכלב, שיסו לו את הכלב, מצד שני, כלב שאפשר לשסות אותו ככה במישהו אחר, הוא כנראה לא צריך להיות ברחוב, הוא צריך להיות נעול, או שצריך להרוג אותו, זה שלב ראשון, הסברות. שלב שני זה שהגמרא מביאה שתי ראיות לזה שחייב, אבל את שתי הראיות הגמרא תדחה. ראיה ראשונה זה של רבי זרע מהמשנה שלנו, וזה שכשדיברנו על איך שור חוזר להיותם, אז שיטת רבי מאיר היה שאם ילדים מעצבנים אותו והוא לא נוגח, אז זה מראה שהוא הפך להיותם. עכשיו, מכאן לכאורה אפשר דייק, שאם הוא כן נגח כשהצבנו אותו, אז בעל השור חייב, אז הנה ראיה שחייב. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? זה לא אומר שהוא חייב. כאן הנושא זה לא האם הוא חייב או לא, אלא רק האם הוא חוזר להיותם או לא. כלומר, אם הצבנו אותו והוא לא נגח, אז הוא חוזר להיותם. אם הצבנו אותו והוא כן נגח, אז הוא פשוט נשאר מועד, אבל יכול להיות שהוא באמת לא חייב על אותה נגיחה, כי הצבנו אותו. כלומר, אין מכאן ראייה שחייב, וזה לגבי הראייה הראשונה. ראייה שנייה זה ממשנה בסנהדרין ע"ו עמוד ב', שמדברת ממש על המקרה שלנו, וזה ששיסה בו את הכלב פטור. עכשיו, מי פטור? אז מזה שהמשנה משתמשת בלשון יחיד, משמע שיש כאן רק אדם אחד שפטור, והגמרא מבינה שזה המשסה, כי כאמור זה גרמה, אבל מכאן שבעל הכלב הוא לא פטור. אז הנה עוד ראייה שבעל הכלב כן חייב, זו הראייה השנייה, אבל דוחה הגמרא, לא, יכול להיות ששניהם פטורים, וזה שזה כתוב בלשון יחיד, זה כי למשנה ברור שבעל הכלב פטור, זה היא לא צריכה לומר, והיא רק באה לחדש שגם המשסה פטור. אז בקיצור, הבאנו שתי ראיות לזה שחייב, אבל שתיהן דחינו, וזה היה השלב השני. השלב השלישי של הסוגיה זה שבא רבה ומקביל, ואומר שגם אם נניח שבאמת בעל הכלב חייב במקרה הזה, זה רק שראובן שיסה את הכלב של שמעון בלוי. אבל אם ראובן שיסה את הכלב של שמעון, והכלב התעצבן ופגע בראובן עצמו במשסה, אז כבר ראובן לא יכול לבוא בטענות לבעל הכלב. יש גבול לציניות. ההסבר של זה בגמרא זה כי כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. כלומר, כל המשנה זה אותו משסה שעשה כאן מעשה של שינוי, כלומר התנהג בצורה שחושפת אותו עצמו לנזק, ואז בא אחר ושינה בו, כלומר, בא באמת הכלב וגם כן עשה מעשה משונה ותקף, אז פטור, כי אתה הבאת את זה על עצמך, זה בשכה. זה מה שאומר רבה. עכשיו בא רב פאפה ואומר, אתה יודע, גם ריש לקיש אמר דבר דומה. וזה שאם יש פרה אחת שהחליטה לרבוץ באמצע רשות הרבים, ופרה אחרת רוצה לעבור שם והיא בעתה בה, אז גם כן היא פטורה, כי מה הפרה שוכבת באמצע רשות הרבים? זה משומר רב פאפה, אבל עונה לו רבה, זה לא כמו שאני אמרתי. כלומר, במקרה של הפרות, אני דווקא הייתי מחייב, כי נכון שהפרה יכולה לדרוש מהפרה שרובצת לזוז משם, אבל היא לא צריכה לבעוט בה בשביל זה, יכולה סתם לדרוך עליה, שזה פחות נזק. אם היא בעתה בה, אז היא כבר צריכה לשלם. לעומת זאת כאן, כשאתה משסה כלב, זה די טבעי שהוא יכול גם לתקוף אותך בעצמך, ולכן כאן השינוי של הכלב קשור לשינוי של המשסה, ולכן הוא פטור, אבל בפרות כאמורי מבעתה הוא יהיה חייב. עד כאן הגבלה של רבה עם הדימוי לריש לקיש והדחייה של הדימוי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי המשסה כלבו של חברו בחברו, האם חייב או לא, ובעצם הגמרא נשארה כאן בלי תשובה, ובזה הגענו בעזרת השם למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בעיקר בשור טעם שהופך לשור מועד, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה עם מחלוקת איך הוא נהיה מועד ואיך הוא חוזר להיות טעם, שלפי רבי יהודה צריך שלוש נגיחות בשלושה ימים נפרדים, לפי רבי מאיר אפשר גם שלוש באותו יום, ואיך הוא חוזר להיות טעם, לפי רבי יהודה, שוב, שלוש הזדמנויות שבהם הוא לא נגח בשלושה ימים, ולפי רבי מאיר שהתינוקות מציקים לו והוא לא נוגח, זה היה במשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המקור, הטעם של מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, אז רבי יהודה לומד מהמשנה שצריך שלושה ימים, ראינו את הבאי ורב איך הוא לומד מהמשנה, רבי מאיר אומר, אם אפשר בשלושה ימים, כל שכן שאפשר ביום אחד, ואילו רבי יהודה אומר, זה לא כל שכן, להפך, דווקא שלושה ימים מראה יותר על קביעות מאשר ביום אחד, כמו שזווה נהיה צווה רק אם היא ראתה בשלושה ימים ולא ביום אחד, ואילו רבי מאיר אומר, אל תלמד מזווה, שם יש מיעוט של הפסוק, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו את ההלכה שרבי יוסי פוסק שלגבי איך הוא נהיה מועד פוסקים כמו רבי יהודה שזה בשלושה ימים נפרדים, לגבי איך הוא חוזר לתמות זה כמו רבי מאיר שתינוקות מציקים לו והוא לא נוגח, זה הסעיף השלישי. בסעיף השני במאמר מוסגר דיברנו על הזווה, שאמרנו שזווה צריכה שלושה ימים נפרדים, ואילו הזו נהיה זו או בשלושה ימים נפרדים כמו הזווה, או בשלוש ריות אפילו ביום אחד או יומיים, ואיך הגענו לזה? אז בפסוקים לגבי זווה לומדים שזה שלושה ימים, ולגבי זו לומדים שלוש ריות, אבל כיוון שיש היקש ביניהם, אבל גם יש מיעוט ביניהם, אז מצד אחד לומדים מזווה לזו שזה גם שלושה ימים, אבל מצד שני לא לומדים מזו לזווה שזה שלוש ריות בגלל המיעוט, וזה כאמור המיעוט שהזכיר רבי מאיר, ולכן הוא אמר, אל תלמד מזווה, שם פשוט יש מיעוט, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני שאלנו, האם ההדעה שעושים על זה שהשור נגח, האם זה ליהודי תורה לעשות את השור מועד ומוצרה, או גם ליהודי גברה, שהאיש יתרגל לזה שהוא צריך לשמור על השור שלו יותר, והנפקמינה שאם זה גם ליהודי גברה, אז אי אפשר להעיד ביום אחד על שלוש נגיחות, אלא צריך להעיד בפניו בשלושה ימים נפרדים, בשביל שיתרגל לזה שהוא צריך לשמור על השור שלו. אז זו ההתלבטות והנפקמינה, ואז ונו ראיה לזה שזה ליהודי תורה ולא ליהודי גברה, מזה שיש ברייתא שאפשר להזים שלושה זוגות של עדים שכל זוג מעיד על נגיחה אחרת, וההזמה הזאת תגרום לזה שהם יצטרכו לשלם נזק שלם. עכשיו, בשביל שנאמר שהם בעצם רצו להעליל עליו שהוא צריך לשלם נזק שלם, כלומר, הם רצו להעליל עליו שזה שור מועד, אז ודאי שאתה כאן איזה קנוניה ביניהם. עכשיו, בשביל שיהיה קנוניה, הם צריכים לבוא ולהעיד באותו יום, כי אם כל אחד בא ביום אחר, הוא יגיד, "מה פתאום? אני התכוונתי רק להעיד שהוא נגח פעם אחת. לא ידעתי שזה יהפוך אותו למועד. חשבתי רק על שור תם. רק אם הם באו ביחד, אז אתה יכול לומר שיש כאן קנוניה, והם יצטרכו לשלם נזק שלם. עכשיו, לפי מי הם יכולים לבוא ביום אחד? רק אם זה ליהודי תורה. אם זה ליהודי גברה, צריך שלושה ימים נפרדים. אז הנה ראיה שזה ליהודי תורה. עכשיו בסוגריים, שואל רב כהנה, האמת היא שבעצם גם ליהודי תורה זה לא כזה פשוט, כי גם אם הם באו ביום אחד, עדיין, מי אמר שזה קנוניה? אולי הם פשוט במקרה באו ביום אחד, אז ראינו שלושה הסברים, או שורים שהם רומזים זה לזה, או שהם באו ממש רצופים, או רבין אומר שבהתחלה הם באו רק נגד הבעלים ולא נגד השור, שזה מראה שהם באו בשביל להעיד שהוא מועד, כי אם זה תם, אז הוא משלם מגופו, ואי אפשר לשלם בלי השור הספציפי, כל זה מראה שמסו קנוניה. בסוף אמרנו שבעצם יש מפרשים, שזה מתרץ לא רק אצל יהודי תורה, אלא גם ליהודי גברה, כלומר יכולת שבאו בימים נפרדים, ובכל זאת הם עשו קנוניה, ואפשר להזים אותם, ויוצא שלא הכרנו, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על רובן ששיסה את הכלב של שמעון בלוי, אז רובן פטור כי זה גרמה, אבל מה לגבי שמעון הבעלים של הכלב, האם הוא חייב או לא? ראינו את שדה הספק, הבאנו שתי ראיות לזה שהוא חייב אבל דחינו, כשהראיה הראשונה הייתה מהמשנה שלנו, לכן הבאנו את כל הסוגיה כאן, ובסוף רב הגביל שגם אם הוא אמר שהוא חייב, זה רק שהוא שיסה את הכלב של שמעון בלוי, אבל אם הוא שיסה את הכלב של שמעון והכלב תקף את רובן המשסה עצמו, וזה ודאי שהבעלים של הכלב פטור. רב פאפה אמר שזה דומה למה שריש לקיש אמר, שאם פרה רובצת ברחוב, אז פרה אחרת שבעתה בה תהיה פטורה, אבל רב הדחה, זה לא אותו דבר, היא לא צריכה לבוא, היא יכולה רק לדרוך עליה, שאז באמת היא תהיה פטורה, אבל אם היא בעתה, היא תהיה חייבת כל טוב.